לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
חדשות השבוע באדיבות הפואנטה. מה היה לנו השבוע בספרד? דיון תקשורתי על השפעות כניסת טראמפ לבית הלבן על ספרד, המשך השתלשלות פרשת התובע הכללי של ספרד שחשוד בהדלפת אימייל, המתיחות בין ג'ונס לסנצ'ז שמאיימת על יציבות הממשלה, 94 מיליון תיירים ביקרו השנה בספרד, וגם פה הרפורמה לבחירת שופטים תקועה. הדמוקרטיה אינה ציוץ, אלא אדם אחד, כל אחד. כך אמר אתמול ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, בכנס במדריד בנושא בינה מלאכותית, ביום השבעתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית. בנאומו יצא סנצ'ז נגד מה שכינה הקסטה הטכנולוגית, ברמיזה לשותפו של טראמפ, אילון מאסק. סנצ'ז, בדבריו, התייחס לכך שקבוצה זו מנסה להשתמש בכוח כדי לשלוט בשיח הציבורי על ידי הרשתות החברתיות, והשפעה על פעולות ממשלתיות בעולם המערבי. עוד הדגיש כי מטרתה היא הורדת הרגולציות וקרא למרוד על ידי יצירת חלופות ושיח אחר ושמירה על הדמוקרטיה. בימים לפני כניסת טראמפ לתפקיד, סקרה העיתונות את המחלוקות העיקריות בין ספרד לארצות הברית. המחלוקות העיקריות שצוינו הן מחלוקת בנוגע להשקעות בתחום הביטחון והנשק. ספרד משקיעה 1.3% מתקציבה בתחום, לעומת 2% הנדרשים ממנה על ידי נאטו. כבר בכהונה הקודמת הביע טראמפ אי סביעות רצון ממדינות שלא עומדות במינימום הנדרש על ידי נאטו. מבחינת ספרד, תקציבים צבאיים אינם עומדים בראש סדר העדיפויות. נושא נוסף הוא העמדה בנוגע למתרחש בישראל והסכסוך בסהרה המערבית. בכהונתו הקודמת, טראמפ הכיר בזכות מרוקו על הסהרה המערבית, ואילו עמדת ספרד נוטה לפתרון מדיני מוסכם. הקשר בין שני המדינאים, טראמפ וסנצ'ז, כך סיכמו העיתונים, עתיד להיות מאתגר. האימות בין מפלגת ג'ונס הקטלנית לראש ממשלת ספרד סנצ'ז מוריד הילוך. הקואליציה בראשות מפלגת ה-PSOE זקוקה לג'ונס בכדי לשמר את הרוב הפרלמנטרי שלה. מנגד, המסר מתן בין השתיים על דרישות המפלגה הקטלנית אינו מתקדם לסביעות רצון מנהיג המפלגת ג'ונס, קרלס פוג'ימון. בהתאם לכך, כאמצעי לחץ להשגת דרישותיה, הודיעה מפלגת ג'ונס כי היא מבקשת מסנצ'ז להעמיד עצמו להצבעת אמון בממשלה. סמכות שנתונה רק בידיו. הממשלה דחתה את הדיון בהצעה כרגע במקום להפילה, וכך קנתה עוד חודש של מסע ומתן עם ג'ונס. מה הדרישות המרכזיות שעומדות למסע ומתן? מרביתן נוגעות להגדלת עצמאותה של קטלוניה, ביניהן העברת סמכויות ההגירה, בתוך כך שליטה בנמלים ושדות תעופה, הכרה אירופית בקטלנית כשפה רשמית, ומודל מימון מיוחד ועצמאי לקטלוניה. השבוע התקיים גם מפגש בין ג'ונס למפלגה קטלנית אחרת, ERSE, במטרה לגבש אסטרטגיה משותפת למול הממשלה. הצדדים לא הצליחו להגיע להסכמות. מנהיג ERSE, חונקרס, אמר כי אין ברצונו שהמהלכים יובילו לממשלת ימין בספרד. לאור המשבר, עולה השאלה כיצד תצביע ג'ונס על הצעות התקציב שעולות השבוע להצבעה. בכל יום עוסקת התקשורת בפרשת התובע הכללי בספרד שנחקר בגין הדלפת אימייל. תזכורת, בחודש מרץ פורסמה ידיעה שקרית שנגעה לפרשיית העלמת מס על ידי בן הזוג של נשיאת הקהילה האוטונומית מדריד. בידיעה פורסם כי לבן הזוג הוצאה עסקה על ידי הפרקליטות. הידיעה הודלפה על ידי ראש לשכת הנשיאה. התגובה לא איחרה להגיע ופורסם בתקשורת האימייל המלא, בו עורך דינו של בן זוגה ביקש להגיע לעסקה. מאותו רגע נחקרת השאלה מי הדליף את האימייל השני מהפרקליטות. החשד שנבדק הוא כי התובע הכללי של ספרד הדליף זאת. בין העיתונים השונים ישנו רשומון בין העדויות השונות בזכותו או לחובתו. מן הצד האחד, עדויות של עיתונאים שטוענים שקיבלו את האימייל עוד טרם הוא נמצא בתיבת האימייל של התובע הכללי. מנגד, השבוע התפרסמה עדות של הממונה על התביעה במדריד, המספרת כי שאלה את התובע הכללי האם הוא הדליף את הידיעה, וזה ענה לה, זה לא חשוב עכשיו. בטלפון הנייד של התובע הכללי נמחקו התכתובות מהתאריכים הרלוונטיים. היום הוציא השופט צו לגוגל ווואטסאפ לגילוי המידע. ומסתבר שלא רק בישראל רפורמות משפטיות תקועות. הקונסכו חנרל דל פודר חודיסיאל הוא גוף המנהל את מערכת המשפט בספרד. בחודש יוני הושג הסכם בין מפלגת השלטון, ה-PSOE, למפלגת האופוזיציה, PP, לגיבוש רפורמה לבחירת 12 שופטים לוועד הגוף המנהל את מערכת המשפט. נכון לעכשיו, אין הסכמות והמחלוקת נמשכת. הצד השמרני טוען כי רק השופטים צריכים לבחור את השופטים. ואילו הצד הפרוגרסיבי, מפלגת השלטון, אומר כי גם לפרלמנט אמור להיות חלק בבחירה. על ההסכם להיות מגובש עד לחודש פברואר.
ימים מורכבים מאוד לפנינו. אנו מייחלים ומצפים לשובם של החטופים. אני רוצה להקריא את שירה של לאה גולדברג למחרת. הירוק היום ירוק מאוד, והאפור היום אפור מאוד. הוא קצת שחור ואין לבן בעיר. והנסער היום נסער מאוד, והעבר היום עבר מאוד, וקצת עתיד, ואין הווה באוויר. ועוד לא קל לנשום, ועוד לא קל לחשוב מול זה הרוח הנפטל, ומאוד לא פשוט לחכות. השערה נוגעת בריסים, ומשתבר כל רגע לרסיסים. אך הירוק היום ירוק מאוד.
ירוק מאוד והאפור היום אפור מאוד קצת שחור ואין לו בן בעיר הנסער היום נסער מאוד והעבר היום עבר מאוד קצת עתיד
והאפור היום אפור מאוד קצת ברוכים הבאים לפינת הטיפ השבועי. איתנו שרי שרה, שגרה במדריד בשלושת השנים האחרונות. שלום שרי שרה.
שלום עידן, מה שלומך?
מצוין. יש לך טיפ עבור המאזינים שלנו, ונשמח לשמוע מה המקום עליו תרצי להמליץ.
ככה, אני רוצה להמליץ על אתר הסקי בקיירה ברט. הוא נמצא בערים הטרינאים. אפשר למצוא עליו מידע באתר, בעצם לא רחוק מהגבול עם צרפת, אבל אני אהיה יותר ספציפית ואומר, שהוא נמצא בעמק שנקרא ולדרן. ולדרן, סליחה.
ולדרן. איך מגיעים אליו? איך מגיעים אליו? נגיד, אם אני גר במדריד, כמוך, מה דרך הכי טובה להגיע?
אנחנו נסענו עם רכב, כי זה לנו הכי קל, אנחנו גם שומרים כשרות, אז היינו צריכים לקחת את כל האוכל שלנו איתנו, וגם לאחרונה רכשנו את כל הציוד, כי החלטנו לקחת את התחביב הזה לשלב הבא, זה לנסוע עם כל זה באמת יעדיף ברכב. זו לא נסיעה קצרה, זה בערך 6 שעות נסיעה, אז עם הצירות זה כמעט 7, עם 2 ילדים קטנים, אבל שרדנו את זה בהצלחה, אפילו הייתי אומרת יתרה. בעיניי, הדרך הכי נוחה היא לעשות את זה ברכב. עם זאת, אני אומר שיש רכבת שניתן לקחת עד לעיירה שנקראת לרידה, אבל בקטלן הם קוראים לזה יידה, כאילו שנאל. זה עדיין 2.5 שעות נסיעה לעמק מהתחנת רכבת. אפשר לעשות אותה בתחבורה ציבורית, או shared cabs כאלה, או אוטובוס, אבל זה ככה...
אולי לזכור רכב גם שם.
נכון, זאת גם אפשרות. האזור מאוד מאוד יפה, הכל ירוק, ובאמת מקום מהמם. אז מהבחינה הזאת זה, כן, אולי שווה לעשות את זה גם מהבחינה. קצת לראות נוף בדרך. היה עדין.
מה עם החודשים שמומלץ להגיע לאזור הזה? אני מניח חודשי החורף, ינואר, פברואר.
אפילו לדעתי יותר, אני חושבת שאפילו מי, זה כמובן תלוי בכמה שלג וכמה קר, בכמה שלג יורד באתר, הם שמים לפעמים גם שלג לא אמיתי, אז זה גם אופציה, אני חושבת שהחודשים העיקריים זה מנובמבר, דצמבר בוודאות, עד פברואר, אפילו מרץ לפעמים, תלוי במזג אוויר, אין ספק שהקריסמס ודצמבר זה השיא, של העונה, זה החופשה המרכזית, אז האתר הרבה יותר עמוס. בזמנים אחרים הוא קצת בעיניי יותר נעים, דווקא שיש פחות אנשים, אבל יודעת שזה גם תלוי חופשות וכמה אנשים פנויים, אז וככה מבחינת הזמנים.
בן כמה הילדים שלכם?
בן הגדול שלי בן 7 ובן
3. 7 ו3. ולדעת איך זה יכול להתאים גם לילדים קטנים יותר?
כן, יש מועדונית, תראה שוב, תלוי בהורים, בילד, דניאל, האיש שלי המתוק, הוא שם את איתן במנסה, ועשה איתו סנובורד. לא הרבה, אבל אתה יודע, כמה שאני יכולתי להחזיק עם הלב הרגיש שלי. אז אפשר גם לעשות, כאילו, יש הרבה שאפשר לעשות גם עם ילדים יותר קטנים, אבל זה ממש תלוי ההורים. מבחינת הפסיליטיז, המקומות שיש שם, יש שני מועדוני ילדים. יש מועדון ילדים שהוא ממש לתינוקות עד גיל 3, הוא נמצא למרגלות ההר, ויש מועדון ילדים מגיל 3 עד גיל 7 שנמצא באתר סקי עצמו. זה כמובן בתוספת השלום, אבל אפשר להשאיר שם את הילדים. יש שם משחקים, הפעלות, צבעי פנים, הילדים שלי חזרו הביתה כל יום חיה אחרת, בעיקר לאופרדו, אבל כל החיות. ואני כן, לא, בת, יש לי בת קטנה, אבל היא אוהבת לעשות את מה שאח שלה הגדול עושה, חזרו הביתה מתואמים עם הצבעים. מה שכן, זה, הם כן משתמשים גם במסכים, זה כאילו לא עכשיו אומר, אתה יודע, כל רק חינוכי ורק זה, הם גם שמים להם סרטים וכל מיני כזה, אבל יש הרבה אפשרויות. יש להם גם חצר משחקים אחורית למועדון הזה, שהם יכולים לשחק בשלג או במתקני שלג עדינים כאלה. בסך הכל מקום מאוד חמוד לילדים.
ויש הדרכות שמתאימות לילדים? כלומר, אפשר לשלוח את הילד בבוקר עם מדריכים ולקבל אותו אחר הצהריים גולש ומאושר?
כן, יש בית ספר סקי במתחם עצמו, שאפשר להסיק ממנו מורים. יש לך מורים גם לילדים, כאילו מותמים לילדים, וגם מורים למבוגרים, וזה לגמרי מה שעשינו. המורה פשוט לוקח אותו במשך, באמצע היום ובזמן השיעור, שולף אותו מהמועדונית, עושה איתו שעתיים, ומחזיר אותו בחזרה, עד סיום שעות הפעילות. זה מדהים לראות כמה מהר ילדים קולטים, את הדברים מהסיבה הפשוטה שהם פחות מפחדים. כאילו המקום הזה של חוסר פחד הוא פשוט מאפשר כל כך הרבה, והבן שלנו ממש התאהב בזה. כאילו שבועיים בערים והוא חזר באורות, מבחינתו היינו יכולים להישאר שם חודשיים, ממש בסדר עם זה.
מה הרמות של המסלולים באתר?
כל הרמות. יש ממש למתחילים ברמה של כמו מין שובלים כאלה שלוקחים אותך ממש, ממש קצת בתוך הער ואתה יכול לרדת, כמו זה סינטס. ויש ממש עד הפסגה. לפי צבעים, אני חושבת שיש שם כחול, ירוק, אדום, ויש אוף פיסט גם. זה מקום מאוד מוכר ברמה ש, כאילו אתה יכול לבוא ממש, אני באתי נורא מתחילה, לא השנה, אבל בשנים הקודמות באתי מאוד מתחילה. ולמדתי שם הרבה, אבל יש מקצוענים שמגיעים. זה האתר האחרון בסוף ה-free ride tour, אני חושב את זה נקרא. זה מין תחרות אוף פיסט כזאת שעושים. וזה ממש, זה בין הכי מתחילים להכי מקצוענים, כולם יכולים להיות בהר, ויש שם גם המון המון מסלולים.
מה לגבי השפה של המדריכים? יש מדריכים באנגלית?
יש, לא הרבה. הייתי אומרת שיש מעט מדריכים שמדברים אנגלית, והרבה מדריכים שמדברים מעט אנגלית. זה קצת זה. זה תלוי גם כמה בן אדם מרגיש בנוח עם הספרדית, בשביל קצת לצפות. אני בשנים הראשונות למדתי עם מדריכים שדיברו אנגלית, והשנה, בגלל שאני שומרת נגיעה, ביקשתי אישה, וזה כאילו היה גם לבקש אישה וגם לבקש שהיא תדבר אנגלית, זה היה כאילו מעל המקום, אז למדתי גם סנובורד וגם ספרדית באותו שיעור. וזה היה מאוד נחמד. גיליתי אישה מדהימה. וזה היה כיף חיים.
המקום ידידותי לישראלי, או שהרגשתם אולי איזושהי
גישה? אני אגיד בכנות, אני חושבת שזאת שאלה מדהימה. אני באופן אישי מאוד מאוד ישרה עם זה שאני ישראלית, אני אף פעם לא מחביאה או מסתתרת, להפך אני מאוד גאה בזה, והתגובות הן תמיד מאוד טובות. אבל זאת חוויה מאוד סובייקטיבית. אני לא חושבת שיש הרבה ישראלים באתר בשביל להגיד איך האתר מתנהל עם ישראלים. חוויה האישית שלי זה היה מדהים. אני באופן אישי הייתי שמחה לשמוע קצת יותר עברית בסלופס לידי וכזה. אתה יודע, תמיד שומעים, יש שפות מגוונות, שומע את כל השפות באתר. אז קצת יותר נוכחות של עברית, אני חושבת, יהיה נהדר.
טוב, אולי בעקבות הפינה בשנה הבאה.
אני אסתובב שם, ממש, אני ממש ממש אשמח. כן, אני חושבת שזה חוויה מאוד מעצימה. אני אציין, כן, זה רחוק, וזה שם קפיטריה מקסימה שהיא לא קשרה, אבל היא מקסימה, וזה לא חופשה זולה, כמו שיודעים, סטריאוטיפ חופשות סקי, אבל אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד מעצים, דווקא בחוויה של להתגבר על הפחדים, ולהכיר יותר את הגוף, ולשלוט בגלשן, אפילו, אני התחלתי בגיל יחסית מאוחר, לא ילדה בת שבע, וזה נתן לי המון, אז בגלל זה הטיפ הזה, כי גם ברמה האישית, וגם ברמה המשפחתית, מאוד, מאוד נהננו בחופשה, אני חושבת שזה מקום שהוא יותר מתאים לילדים ומשפחות, מאתרי סקי אחרים שנמצאים בספרד, אז זאת הסיבה להמלצה.
וואו, נשמע נפלא. אולי לסיכום, טיפ אחד למשפחה באמת שרוצה לצאת בפעם הראשונה לטיול סקי, מה כדאי לזכור ולא לשכוח, אולי מבחינת ביגוד, אולי מבחינת תכנון הטיול, משהו שאת רוצה להעביר הלאה למאזינים שלנו.
אני חושבת שבשביל חוויה ראשונית, לפני שמתחייבים לטיול מלא, יש גם אזורים יותר קרובים למדריד, שאפשר פשוט ללכת ולנסות, להזכיר את הציוד, לעלות על אר מדומה, ולעשות את החוויה סתם בשביל פוגד הפילינג הזה, להרגיש את התחושה, כדי לראות אם זה משהו שהוא מתאים בחוויה הראשונית. מבחינת ביגוד, הייתי אומרת, מלא טרמי, כי זה משמעותי, ומהבחינה של המלצה נוספת, הייתי אומרת, אם כבר נוסעים עם משפחה וילדים וכבר עשיתם את הדרך עד מקום כמו בקיר הברט, הייתי ממליצה לעשות טיול לצרפת. כי זה ממש קרוב, אפשר לחצות את הגבול יחסית בקלות, יש הרבה עיירות מתוקות שאפשר לבקר ונופים מדהימים. אנחנו עשינו יום טיול אחד, בלינו על גלגל ענק, שאפשר לראות בו את הנוף של הערים הפרינאים מהצד הצרפתי. וזה פשוט היה, אני חושבת, רגע שאני תמיד אקח איתי. אז אם כבר עשיתם ויצאתם והרסתם ולקחתם וכל המאמץ, אז הייתי ממליצה גם לעשות איזה טיול נחמד באזור.
יפה, נשמע נפלא. תודה, תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו נסיים כאן, תודה שאתם הייתם איתנו, אני עידן נתיב, ונתראה בשבוע הבא.
פרשת השבוע. פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
הפסוקים וזין של פרק ו של ספר שמות של פרשת השבוע, פרשת וירא, מראים לנו את הדרך לשחרור של עם היהודי. שם אלוהים אומר, לכן אמור למיני ישראל, אני השם, ויוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם מזרוע רטויה ובשפתים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, המוצא אתכם מתחת סבלות מצרים. אם נספור את הביטויים שבהם אלוהים מספר, או יותר נכון, אפילו מונה את צעדי החירות שלנו, נוכל לשים לב שיש ארבע ביטויים מילוליים, כאילו היו ארבע שלבים כדי לעבור מעבדות לחירות. לפי המסורת שלנו, ארבע ביטויים אלו הם המקור לארבע כוסות היין שאנחנו שותים במהלך ליל הסדר של פסח. בעצם, המסר של התורה מורכב ועמוק יותר. הפועל הראשון לקראת החופש הוא ויוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. זאת אומרת שהצד הראשון להשתחרר ממצב שלילי הוא לצאת מהמציאות הזו. השלב השני הוא להתחיל את המסע להצלה, והצלתי אתכם מעבודתם. באותו שלב, זאת אומרת, בין השלב השלישי לשלב הרביעי, במקום הזה, במרחב הזה, תהיה לנו את הגאולה. ובנקודה זו, נהיה מוכנים להיות חופשים, בגלל זה התורה קובעת השלב השלישי. וגהלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפתים גדולים. עלינו להבין שהנתיבים לחירות הם כמו צעדים, כיבושים קטנים של מודעות לחירות שיש לכבוש לאט לאט. ויוצאתי והצלתי וגאלתי. כדי לצאת מכל מצרים כלשהו, לאיזו חירות כלשהי, באופן סופי, אנחנו צריכים ללכת לאט. החירות היא מטרה שמתקרבים אליה צד אחרי צד, טיפה טיפה. כמו בשיר של מיר מסיקה. שיר שבו היא מספרת על איזו אישה שחוזרת לעצמה, לחופש שלה, טיפה אחרי טיפה. אחרי הרגעים קשים שהיא חווה, שעברה בחיים, היא חוזרת אל העולם האמיתי שלה. ובדיוק הפסוקים האלה מראים אותו תהליך. אי אפשר, בן אדם לא יכול לצאת מאיזה מקום שלילי, פסיכולוגי, פיסי, או היית אומר, מנטלית, באופן פתאומי. הוא צריך ללכת לאט. צד אחרי צד, כמו בתורה. פועל אחרי פועל, ביטוי אחרי ביטוי, כדי להגיע באמת לחירות האמיתית שלנו.
הולכת ברוטשילד, כבר לא אכפת לי אם תעבור. שוב הולכת ברוטשילד, כבר לא אכפת לי לחזור ולזכור. שוב שומעת שירים שאהבת בלי להעביר תחנה, וכשמישהו בדלת כבר לא מחזיר הפעימה. טיפה טיפה אני חוזרת לעצמי, טיפה טיפה אני אוספת את השקט שלי, אולי אפילו מתייפה טיפה טיפה. 95 דקות סרט, לגמרי שכחתי אותנו, השחקן לא הזכיר לי אותך, הסיפור לא מזכיר את שלנו, והמספר אצלך אני כבר לא בטוחה אם נגמר בשבע או שתיים, וככל שאתה נעלם שוב זורם לי הדם לחיים. טיפה טיפה אני חוזר Thank you. ללכת ברוטשילד, כבר לא אכפת לי לחזור ולזכור. שוב שומעת שירים שאהבת בלי להעביר תחנה, וכשמישהו בדלת כבר לא מחסירה פעימה. טיפה טיפה אני חוזרת לעצמי, טיפה טיפה אני אוספת את השקט שלי, אולי אפילו מתייפה, טיפה טיפה
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו. הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.